הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ממלכת כהנים וגוי קדוש. כתב רבנו יונה בשערי תשובה: ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. הביאור הפשוט הוא: יש כאן תנאי ותשלום שכר. אם תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, אז אני מבטיח לכם שתהיו לי סגולה מכל העמים, ואז גם יהיה תגמול, תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל רבנו יונה מפרש את הפסוק באופן אחר, לא כפי שמשמע מהפשט. הוא אומר, זה המשך דברי הציווי. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שני דברים: גם אם שמוע תשמעו בקולי, ובקשה נוספת, הייתם לי סגולה מכל העמים, שתהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. גם לשמור את המצוות וגם להיות קדושים, לא להיכנע לבשר ודם, ולא יהיה ראוי לבני האדם שיהיה להם מוראי בשר ודם ויעשו רק מעשם לשם שמיים. אתם תהיו כמו מלכים, ממלכה, כולם שרים, כולם חשובים, אין עליכם עול בשר ודם. אתם תהיו המלכה שכולה שרים, לא יהיה עליכם עול בשר ודם, תהיו המלכה שכולם יהיו תחת עול השגחת הקדוש ברוך הוא, בבחינת עול מלכות שמיים ואין עול דרך ארץ. וכתוב בגמרא במסכת סנהדרין בדף כף: בהתחלה בתחילה מלאך שלמה המלך על העליונים, לאחר מכן על התחתונים, והוא ירד עד שבסוף המלאך רק על מקלו, אבל הוא לא איבד את מעלתו להיות מלך. הבן איש חי אומר: היה מרים את מקלו באוויר והיה מאותת, הוא מתכוון לומר דברי תורה והציבור היה נאסף. זו הכוונה הייתה מלכות, מלך על מקלו. העיקר לא לאבד את מישהו, את הערך, את הכבוד האמיתיים. כבוד וחשיבות עצמית, אומר המהר"ל, זה חשוב לאדם, וכבוד חכמים ינחלו. ומה הכוונה? הכבוד הוא ערך האדם, וערך האדם הוא כמה שהוא מחשיב את עצמו, לא את הגוף שלו, אלא את הרוחניות שלו, את האישיות הרוחנית, את התורה ואת המצוות שהוא עושה ומקיים. ולכן אין כבוד אלא תורה, כי הערך והכבוד היחיד הראוי להינתן בעולם זה הכבוד לתורה, שהיא רוחנית ונצחית, ולא משהו בבחינת חיי שעה. במשנה פרקי אבות, פרק שישי, כתוב שאחד מהקניינים שבאמצעותם קונה האדם את התורה, זו הבריחה מהכבוד. והמדרש תנחומה, פרשת ויקרא, שם כתוב: הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, והרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אין כבוד אל התורה. ואם הוא בורח מהכבוד שלו, הוא לא במחשבות שלו מעצים ומחזק את עצמו, כמה הוא שווה, כמה הוא יודע. הוא יודע להעריך ולומר לעצמו שאם מעריכים אותו זה לא בתור אדם, אלא בגלל התורה והמצוות שלו. וכך הוא מתחבר לעניין, לאמת, לעבודת השם. את זה הוא מעריך, לא את הממד המתנשא שהוא אומר לעצמו: אני יותר מאחרים, אני שווה יותר מאחרים, אני יותר מכובד. לא, הוא לא נהנה מהכבוד שניתן לו, כי הפוך, הוא נהנה מהכבוד שניתן לתורה, כי הוא לא מעריך את עצמו בשביל לקבל עוד ועוד כבוד, אלא הוא מחפש את העניין, את התורה, את הערכים, לא את המימד האנושי שרוצה להרגיש שהוא יותר מאשר האחרים. יש כבוד שמוציא את האדם מן העולם, זה כבוד חומרי, שהאדם נהנה ורוצה עוד ועוד ליהנות מההרגשה שהוא מיוחד יותר ויותר מהאחרים. הוא חווה את עצמו כיותר. זה כבוד לא בריא, לא נכון. זה כבוד שמוציא את האדם מהעולם. ככל שהאדם הוא רוחני יותר, הוא באמת ראוי לכבוד, וככל שהוא סולד מהכבוד הוא ראוי לעוד כבוד, בגלל שהכבוד האמיתי ראוי להינתן לרוחני, לתורני, ולא לאדם האנושי מלא יצרים שמנצל את הכבוד בשביל עוצמת השליטה או הפגנת הנוכחות. זה נחמד שמקבל האדם מדי פעם מחמאות ופרגונים, אבל העיקר שזה לא יהיה העיקר. אז הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אפילו כאשר אתם משועבדים לאומות העולם, תהיו בבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש, שלא יהיה עול בשר ודם על האדם. גם אם אנחנו תחת עול בשר ודם, אבל במחשבות, בריכוז, בהרגשה שלא נהיה תחתם, שלא נחניף יותר מדי, שלא נוותר על הערכים שלנו בשבילם, כי את הפרנסה אנחנו מקבלים משמיים, והאמצעים משתנים מזמן לזמן. כאשר יצאנו ממצרים, יצאנו מעבדות לחירות, אבל עכשיו שהגענו למעמד הר סיני, הפכנו מעבדים משוחררים למלכים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש כאן כמו בקשה וציווי שהאדם יהיה מרומם מכל האבלים, מכל הדברים הקטנים, כי אנחנו אמורים להיות מוערכים על ידי עצמנו. כעת מהמקום הזה בואו ונלמד על האמורה רב יוסף, שהוא שיבח את יום מתן תורה. כתוב בגמרא מסכת פסחים קופיות ג', שלושה חייהם אינם חיים, שלושה סוגי אנשים שהחיים שלהם לא חיים. הרחמנים, יש בהם הרבה שמרחמים יותר מדי, ולכן הם מנוצלים פעם אחר פעם. הם מרחמים במקום שאין לרחם, ולכן הם מתוסכלים ומאוכזבים. למה הם לא מתוגמלים? למה הם לא מספיק מקבלים בחזרה, והם לא מבינים שהם אפשרו לאחרים לנצל אותם בגלל עודף הרחמנות. הם יותר מדי מרחמים במקום שעל פי ההיגיון וגם על פי תורה אין לרחם. ולמרות שהגמרא בהבמות אומרת שרחמנות זו אחת התכונות של עם ישראל, אבל מצד שני רואים שהגמרא במסכת פסחים אומרת מי שמרחם יותר מדי חייו אינם חיים. ויש גם את הרתחנים, הם מהרים לכעוס כשהחיים לא לפי התוכנית שלהם, הם מהרים לכעוס לגעור, הם באשליה מאמינים שכך הם יצליחו על ידי הגערה להחזיר את השליטה לחיים שלהם, אבל זוהי אשליה שהכעס מחזיר שליטה. הם מאמינים באשליה, זו הבעיה, הם מאמינים באשליה שלהם, וכך הם חושבים שהם יצליחו להחזיר את השליטה לחיים שלהם. ועוד יש את ענייני הדעת, הרגישים יותר מדי, רגישים לניקיון סדר לרגשות שלהם יותר מדי, מרגישים את מה שלא מסתדר בחיים, ולכן אין להם זמן לחיות, הם תדיר עסוקים במאה החיים, לא מנוהלים כפי שאמורים להיות. הגמרא אומרת, הרחמנים, רתחנים וענייני הדעת, אין חייהם חיים. על זה אמר רב יוסף, כל המידות האלה יש בי. הוא נולד עם התכונות הרעות האלה, ואילה והיום הדקגרים, אם לא היום הזה, מתן תורה, שהתרוממתי, הייתי נשאר באותו מצב כל החיים. כך אמר רב יוסף. ורב יוסף מצד עצמו, יכלו אכן להיות לו חיים קשים מאוד. בגמרא מסכת ברכות סמך ד' כתוב, לרבא ולרב יוסף היו הצעות להתקבל לראש הישיבה. רב יוסף היה סיני ורבא היה עוקר הרים, ושאלו שאלה בארץ ישראל, מי עדיף, סיני או עוקר הרים? וענו מארץ ישראל, סיני עדיף, רב יוסף עדיף. אבל רב יוסף אמר שהוא שמע, אמרו לו החוזים בכוכבים שהוא יהיה ראש ישיבה רק שנתיים. כמובן שהוא לא פנה אליהם, אלא בהזדמנות כנראה הוא שמע מהם. בדרך אגב, אחרי שהוא שמע מהם הוא התייחס למה שהם אומרים, ולכן הוא לא רצה לתור ראש ישיבה. רבא היה ראש ישיבה 22 שנה שנפטר. אחר כך רב יוסף היה שנתיים וחצי, חצי שנה יותר עם מה שאמרו החוזים בכוכבים. ומזה למדנו, כל הנדחק מפני השעה בסוף הוא עוד דוחק את השעה. ורב יוסף בכל הזמן הזה שרבא היה חי והיה ראש ישיבה 22 שנה, היה רב יוסף אפילו לא מבקש טובות הקטנות ביותר מהאנשים, שלא להשתמש בהם, שלא תהיה לו שררה ולו הקטנה ביותר. הוא לא רוצה שום שררה. לכאורה, אם רב יוסף כל כך סבל, ומאלה שחייהם אינם חיים, רחמן, רתחן, ענין דעת, עוד היה עיוור, אז מה לא? ולכל החיים האלה, ודאי אסור לאדם לפגוע בעצמו, מיד נפשותיכם, עד ראש, את מי שפוגע בעצמו, אז זה ודאי דבר שאסור, אסור לאדם לפגוע בעצמו. אבל בכל אופן, אם אמרו, מארץ ישראל, שסינה ידי ושהוא יהיה ראש הישיבה, אז שיהיה. ואם החוזים בכוכבי אומרים שאחרי המלוכה הוא יחיה רק עוד שנתיים, אם כן זה מצוין, אין צורך ליותר מכך, כך הוא יוכל לסיים את תפקידו בעולם, שהרי הוא מאלה שחייהם אינם חיים. רחמנים, רתחנים, ענייני הדעת, ועוד הוא עיוור חשוב כמת, אז הוא לא יפגע בעצמו, אבל למה להאריך את החיים שלו? יש לו את הסיבות להרגיש רע, מתוסכל ועצוב. וזה החידוש של רב יוסף. הוא ידע להוסיף עוד ועוד משמעות לחיים. למרות הכאבים האדירים שהיו לו, הוא הגיע את דרגה של סיני, מכיר את כל חלקי התורה. כתב החזון איש באחת האגרות, הנשמה, כשהיא מהירה, אין שום דבר שיכול לנשמה. רב יוסף, הוא סובל הכי הרבה, כל המידות הקשות שעליהם נאמר, חייהם אינם חיים בכל אופן. יש לרב יוסף והוא חי. בזכות התורה נתגדלתי, נתרוממתי. התורה מגדלת ומרוממת את האדם. יש כל מיני בעיות, קשיים בחיים, אבל בעזרת כוח התורה מתרומם האדם. הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם להתרומם, להתגבר מעל הקשיים, להיות בבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שאומר דוד המלך, לולי תורת רש השואי אז עבדתי בעונים. וכידוע שרבותינו בעלי התוספות חידשו, כשהם היו אסורים בקולר יום אחד לפני שהם נגדו על קידוי השם. יש דף גמרא במסכת בבא קמא בדף עין זין, הכולל שורה אחת, פרה מתמד תומת אוכלין הועיל והייתה לשעת הכושר. על השורה הבודדת הזו, כל עמוד התוספות הוא מלא בתוספותים ארוכים. ישנה קבלה מרבותינו, בעלי התוספות נידונו להריגה בידי המלכות, ובלילה שלפני הוצאתם להריגה הם למדו את הסוגיה הזו, ואז חיברו את התוספותים האלה. איך ייתכן בשעה כזו חרב חדה מונחת על צווארם ועומדים להיות מוצאים להורג, והם מסוגלים לעסוק בסוגיות העמוקות האלה, לחבר את התוספות? רבי שמואל רוזובסקי אומר, עיקר הבעיה של האדם נעוצה בכך שהוא מאבד את מנוחת הנפש ואת יישוב הדעת. ולכן על הפסוק בנושא המרגלים כתוב בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלח אנשים לפנינו, מובא שם בהפרשים שהטענה הייתה על הכלל עם ישראל. מדוע? הם ביקשו בבת אחת ותקרבון אליי כולכם, אומר רשי, בערבוביה, בבעלה, בלי מחשבה, בלי שיקול הדעת. אם הקדוש ברוך הוא משבח את הארץ ומייעד אותה לעם ישראל, אז היא בהחלט ארץ טובה וראויה. אין קושי לסלק את כל המעקבים והמפרעים, ובכל אופן, הם נמהרים, הם בזיזים, הם לא פועלים במנוחת הנפש ביישוב הדעת. אדם שפועל במתינות ביישוב הדעת, כולל איך המחשבה שלו שונה. הוא משכיל לפעול בשם השכל, ועל ידי כך הוא חוסך מעצמו הרבה דיבורים ורגשות אשמה לאחר מכן. וזה ההסבר איך הצליחו בעלי התוספות ללמוד סוגיה קשה דווקא באותה שעה ערב הוצאתם להורג. יש למנוחת הנפש ויישוב הדעת, הם התאמנו על זה כל החיים. והגאון רב מוישה שמואל שפירא אמר דבר נוסף, דבר שונה, רוח אחרת הייתה איתו. הוא פירש, אומר המדרש, מדוע נסמכה פרשת נסחים לפרשת המרגלים? היות והיו עם ישראל אבלים והתאבלו, אבלו עם ישראל, העם מאוד, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך תנחם אותם. אמר משה רבנו, במה נחם אותם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תנחם אותם בדברי תורה, פרשת נסחים. ולכאורה זה תמוע, הרי הם אבלים על שלא נכנסו לארץ ישראל. מתי אמורים לקיים את הנסחים? כי תבואו לארץ מושבותיכם, שם יש לקיים את הנסחים. אם כן, מהי הנחמה? אדרבה, אדרבה, יש כאן הוספת צער על הצער שכבר יש, כמו מלח על הפצעים. איך אפשר לנחם אותם? על ידי הנסחים. הרי את הנסחים עושים דווקא בארץ ישראל, והם מבלים על כך שהם לא הולכים להיכנס לארץ. אז מהי הנחמה כאן? איך אפשר לדבר איתם על הנחמה שהם לא נכנסים לארץ, על ידי כך שילמדו שאם היו נכנסים לארץ, היו מקריבים את קורבן הנסחים. זה לא הגיוני לכאורם. התשובה היא, כאשר האדם לומד תורה, הוא מתנתק מעצמו מהסביבה שלו, ונכנס לעומק הסוגיה, עד שהיא לא נוגעת כלל המצב הארצי הגשמי החומרי שלו, אפילו שוכב על ערש דווי, אם יצלול לסוגיית שכיב מרע להלכות גוסס תוך זמן קצר, הוא לא ימצא את עצמו, הוא ימצא את עצמו רק ביורדי ההלכות גוסס, את זה הוא ימצא, הוא שקוע בעצמותה של הסוגיה. התורה מרוממת את האדם. עם ישראל שקועים בהלכות נסחים, מה זה נוגע אליהם? שהם לא נכנסים לארץ, הם שקועים בלימוד תורה. הם לנים בעומקה של הלכה, בעומקה של תורה, הם לא נמצאים עם עצמם, מנותקים לגמרי מהמציאות שלהם, שכחו את עצמם, שכחו שלומדים הלכות הקשורות לכך שהם לא ייכנסו כעת לארץ, ובכל אופן זה הלכות הקשורות לכניסה לארץ. לפי זה אין תאימה, מובן מדוע, איך יכלו בעלי התוספות לעסוק בסוגיות החמורות כשחרב חדה מונחת על צווארם. משעה שנכנסו לעומקה של סוגיה, מנותקים מעצמה עם מציאות ארצית, כעת שקועים בסוגיה, כל מה שמעסיק אותם זה לרדת ולצול אל נבחי הסוגיה, אל חקר הדברים, ולראות את עומק התורה. זו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ברוך תהיה מכל העמים, גם ברגעים של ההישרדות שהיא מוטלת בספק, הם בשלהם ססים ושמחים לעשות רצון קונם. כך הוא האדם כאשר הוא מתרומם, מתעסק בעולם ערכי ותורני, והוא מתרומם מעל עסקי עולם הזה. כמו שאומר דוד המלך, שכחתי מאכול לחמי, כמו רב יוסף, הוא סובל, הוא עיוור, הוא חשוב כמת, הוא גם רחמן, גם רתחן, גם ענין טעם, כל החסרונות האלה, ובכל אופן הוא ממשיך בעבודת השם. ובשבועות הוא מכין עגל מכובד, מיוחד. מדוע? מכיוון שהוא מתרומם יותר ויותר, לא כמו אנשים שסובלים מכל מיני בעיות נפשיות ומחכים מתי יגיעו למאה העשרים שלהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש אנשים שזקוקים לרחמי שמיים גדולים, והם אנשים שהם מסתכלים על עמלי תורה מתוך זווית ראייה של רחמנות. ואז הבן תורה חושב, אם מרחמים עליי אני בן תורה, אז כנראה זו סיבה אמיתית לרחם עליי. אבל חשוב לזכור, יש לרחם עליהם, לא רק רחמים על כך שמאבדים את העולם, עולם של תורה ורוחניות, אלא שהם איבדו את כושר השיפוט שלהם. הם מחורים לתקשורת, בין אם מחורים אליה בפועל ובין אם מאמינים לכל מה שקשור לדת ודתיים, מה שנאמר בתקשורת, כמו שרואים בפועל כל מיני מאמרים וכתבות שכותבים חילונים על הדתיים, הדרת נשים, לימוד תורה, עניות, מסכנות, הליכה אחרי רבנים, כל מיני זוויות ראייה מעוותות שבעיקרן מטרתן לפנס את הכותב ולהרגיע את המצפון של הציבור החלול. חילונים מלשון חול חלול, החלל שיש להם, שאלה הם שייכות לערכי נצח. יש להם מכוניות יפות, בתים יפים, תנאי הישרדות או חיי שעה יפים, אבל הבעיה היא כל כך מחורים לחיי שעה, לחיים שלהם, שהם לא יכולים להבין משהו רוחני תורני, ואז הם עוד חושבים שהם אנשים טובים שמרחמים עלינו. כל מהלך החיים שלהם עקום לגמרי, ולכן הם מרחמים עלינו, והם חושבים שהם טובים כי הם מרחמים עלינו. הם מרחמים עלינו כי הם משווים אותנו אליהם, והם חושבים שאם הם היו המצב שלנו הם היו סובלים, ולכן הם צריכים לדבר רע עלינו כדי להרגיע את המצפון שלהם. הם רואים את עצמם כאינטליגנטים, חכמים הם להרע. הם פשוט על המסלול העקום של החיים, המסלול העקום, והמסלול העקום הזה הוא גורם להם להיות נעולים בתוך מערכות חיים מקובעות. ולכן חשוב שנזכור, אנחנו המלכת כהנים וגוי קדוש, מי שמרחם עלינו מרחם לא מתוך לב טוב, אלא משתמש במידה יפה רחמים מתוך לב רע עקום מעוות מחשבה שלילית. עד רבה, אשרינו, מה טוב חלקנו. לפעמים זה נראה קשה, אבל זה זמני. הקצות החושן חיבר את הספר הקדוש שלו בבית רוסי כפוי שלא היה בו שולחן וכיסא, רק שני קרשים שהיו נשענים על הקיר, ושמר על הדיו שלו יקפה מרוב שהיה קר בבית. מי שמרחם על הקצות החושן הוא זקוק לרחמי שמיים מרובים. הרחמנות היא על אנשים שלא הגיעו למדרגת קצות החושן והם עדיין תלויים בחברה, אנשים, מכוניות, ספינות ובניינים. טוב שיש מכוניות, בתים, אבל העניין הוא לא התלות. הצורך כן, אבל לא התלות הקיצונית במותרות. כמו רבי אלעזר בן פדת, שהוא היה מאבד את הבגד שלו בשוק מרוב, שהוא היה להוט אחרי התורה. רבי אלעזר בן פדת היה אדם שסבל מאוד מהבחינה הגשמית, עד שהגמרה מתארת את התפילה שלו לבורא עולם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אם נחזיר את העולם להתחלה, לא בטוח שאתה תיוולד במזל אחר, כי זה התפקיד שלך בחיים, ללמוד מתוך עניות. וגם רבי יוסף אומר, אילה והיום הדקה גרים, כמה יוסף היכה בשוקה, למרות כל הצער והאכזבה והכאב שראינו אצל רבי יוסף. בכל אופן, ובבחינת אשרינו, מה טוב חלקנו, אילה והיום, אם לא היום הזה דקה גרים, כמה יוסף היכה בשוקה, ומה המעלה של היום הזה? התורה שבזכותה גדלנו ונתרוממנו. ונסיים דברי החתם סופר, פרשת בחוקותיי. כתוב בברכות, ונתתי שלום בארץ, שכבתם ואין מחריד, רדפתם את אויביכם, פניתי אליכם, מפררתי אתכם, אכלתם ישן נושן, נתתי משכני בתוככם, התהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן. הברכות עולות מדרגה לדרגה, ואחרי כל רשימת הברכות האלה חוזר הפסוק ואומר, ואשבור מוטות אולכם ואולך אתכם קוימיות. מה זאת אומרת ואשבור מוטות אולכם? לכאורה הפסוק אומר שישבור את עול הגויים מעלינו, אבל כבר בתחילת הברכות ראינו, רדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם, וכבר מטל איתנו הקדוש ברוך הוא בגן עדן, אז מדוע עכשיו חוזרים אחורה אל תחילת הברכות ואשבור מוטות אולכם? איזה עול צריך לשבור? אומר החתם סופר, מטרת עם ישראל להיות עבדים, עבדי השם, אבל להרגיש טוב בעבודת השם, לאהוב את עבודת השם. ואם האדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אז מתקיים בו, ועבדת את אויביך. בהתחלה היינו עבדים לפרוע, אבל הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות אחת, כל המקבל עול תורה, מעבירים עול דרך ארץ, ומוציא אותנו מעבדות מצרים, כדי שנהיה עבדים של הקדוש ברוך הוא. אשרינו, מה טוב חלקנו שבחר בנו, אבל אבל לא רק ללמוד לקיים מצוות מתוך עול ועבד. לא פעם יש לאדם מוכין דקטנות, לא תמיד יש מוכין דגדלות להרגיש את האשרינו. וזה מה שהפסוק אומר, וישבור מוטות אולכם, שיאמרו יש שמחה בעבודת השם. אין עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים? לא יודעים מה מדובר. כל כך נשמח ונתעדן, נתענג בדרכי עבודת השם, עד שלא נרגיש מוסרות, לא נרגיש אסורים, לא נרגיש קשורים, נרגיש עד רבה. יש כאן שמחה גדולה. ברוך תהיה מכל העמים שעבדות השם היא השמחה הגדולה. עבדות השם היא מרוממת אותנו מכל האבלים ושם אותנו במקום גבוה מרומם ומתגבר על כל המכשולים. נזכיר שאת השיעורים, שיעורי הבוקר, ניתן לראות גם באתר הרדיו. הצילום של השיעור עולה במהלך היום לאתר הרדיו. וגם המעוניינים לשמוע את שיעורי הבוקר מהשנים האחרונות. למעלה מ-2,000 שיעורים בתחום הנפש, ההלכה, המוסר וההשקפה. ניתן גם לקבל באתר הרדיו, וגם בכל הלשון יש קו 073-295-1247. 073-295-1247. 95-1247. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.